התורה בנויה באופן של דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? דרך ארץ קדמה לתורה זה כל ספר בראשית שהוא קודם למתן תורה. הנתיבות שלום אומר שדרך ארץ קדמה לתורה זה קורס בעבודת המידות. קודם כל לומדים מה לא. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה זה קין והבל. התאווה זה דור המבול. והכבוד זה דור הפלגה. מוצאים את האדם מן העולם. ומיד אחר כך, אברהם, יצחק ויעקב, חסד, גבורה ותפארת, שהם בונים את העולם. ואז אפשר לקבל תורה. אחרי הקורס הזה בסור מרע ועשה טוב. אבל גם בתוך הדרך ארץ קדמה לתורה, יש דרך ארץ שקודמת לדרך ארץ שאחריה. וזה נוח שקודם לאברהם. הנייחות אל מול ההתהלכות. התנועה מול הסטטיות. ובהקשר הזה, השפת אמת מדבר, וככה קצת מנסה לעשות סדר בפעולות של אברהם מול נוח. איתו במשנה, בעשרה דורות מאדם ועד נוח, כל הדורות היו מכעיסים עד שהביא עליהם מהמבול, ומנוח עד אברהם היו מכעיסים. עד שבא אברהם אבינו עליו השלום וקיבל שכר כולם. כלומר, זה מאוד מורגש, תשימו לב בפרשה, שמאוד עקרוני לפרשה להגיע לאברהם. פרשת נוח צריכה להסתיים באברהם. זה המסקנה של התקלה המבצעית החמורה שנקראת נמול, שזה לא רק תקלה של בני אדם, זה גם כביכול תקלה כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא והתעצב אל ליבו, הקדוש ברוך הוא ברא מעשי ידיו טובים בים, טובים במבול. אז חייבים להגיע למסקנה מהטראומה הזאת, והמסקנה היא אברהם מבין. אז לכן הכתוב ככה, טק טק טק, מעביר הרבה מאוד דורות, וכדי שאפשר יהיה להגיע לאברהם. כל פנים, כי נוח, אף על פי שהיה צדיק, לא היה יכול לעמוד נגד דרישת הרשעים. ומה שהיו מתקן, הם קלקלו אותם הרשעים, עד שצריך להיסתר בתיבה ונאבדו הם במבול. זו פרשנות חדשה קצת למה שאנחנו תמיד משווים את אברהם לנוח. זה לא שנוח לא ניסה לתקן. הוא ניסה לתקן את בני דורו, לא הצליח. משהו תיקן, הם קלקלו. משהו פעל, עד שבסוף הוא בעצם נכנס לזה עמדת מגננה. והיה צריך להסתתר בתיבה, אבל אברהם היה מתחזק בצדקו, וגבר על מעשה הרשעים. ועל זה כתיב, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, וידוע שכן דרך האש, כשאין המים יכולים לחבותו, עוד הוא מתגבר על ידי המים, ושקיבל עליו שכר כולם, כי עוד נתעלה ונתחזק בצדקתו על ידי רשעת הרשעים. כלומר, קודם כל, הוא רק מציין פה את ההבדלים, שאברהם לא רק שלא נחלש כתוצאה מן הרשעים, זה גיבר אותו, זה נתן לו עוד יותר עוצמה, זה אתגר אותו כביכול. כן, יש... כלומר? כן. כן. את החלק השני לא כתוב, מה שאתה אומר. איפה זה כתוב? אולי תראה לי. מתחזק בצדקו. כן. אתה צודק, אולי אגיד את זה בהמשך בצורה יותר מפורשת. הוא בינתיים רק מסרטט כאן את הזה. נוח, הוא נצא לתקן וזה לא הולך, אז הוא נכנס לזה תהליך של מגננה, ואברהם, ההתמודדות רק מאתגרת אותו, רק מגברת אצלו את החילים של הטוב. טוב, אבל מאיפה זה מגיע? מה מקור ההבדל? הוא אומר את זה. ובאמת, זה כעניין שאמרו, עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. ומאברהם התחיל בית אלפים תורה, שהוא בחינה של למעלה מהטבע. אתם מכירים את הרמב"ן בפרשת בראשית, הרמב"ן על הפסוק אשר ברא אלוהים לעשות, מדבר על שבעת ימי הבריאה, ואומר ששני הימיים הראשונים, בעצם הימיים שיש בהם רק מים. אין בהם כמעט. הקדוש ברוך הוא מבדיל בין מים למים, ביום השני, ביום הראשון יש רוח אלוהים מרחפת על פני המים. הוא אומר, זה אלפיים עד אברהם אבינו. וביום השלישי מתחיל כבר להופיע על זה חיים. זה אלפיים שעד אברהם אבינו. אברהם אבינו מתחיל את אלפיים של תורה. נכון שהתורה ניתנת קצת אחריו, לא הרבה דרך אגב, 400 שנה אחר אברהם אבינו מקבלים תורה, אבל הוא מתחיל את התורה. למה אנחנו עושים ברית מילה? ככתוב בתורה. אבל בברית מילה אומרים את הפסוקים, כל הפסוקים אברהם אבינו. קיים אברהם כל התורה כולה עוד לפני שניתנה. כלומר, יש כאן כבר איזו הקדמה לקבלת תורה עוד, עוד, עוד לפני נתינתה. כל פנים, עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. אני רוצה להגיד לדבר הזה כמה מילים. מה זאת אומרת עבירה מחבה מצווה? זה גמרא בסוטה, הגמרא עושה את החשבון לגבי היחס בין מצוות ועבירות לבין תורה. הגמרא אומרת, מצווה, כשאדם עוסק בה, מגינה עליו, ומצילה אותו. אבל כשלא עוסק בה, היא לא מגינה עליו. והתורה, בין בזמן שעוסק בה, בזמן שלא עוסק בה, מגינה ומצלת. כשאדם עוסק בתורה, הוא בעצם נוגע בשורש. הנחת היסוד היא שכשאדם עושה מצווה, אז תוך שהוא עסוק בחיוב, הוא לא יעסוק בשלילה. בסדר גמור. אבל מה קורה כשנגמר העיסוק הזה בחיוב? לא קורה כלום. יכול ליפול חזרה לתהומות, כן? כמו נגיד אדם שהוא בצבא. אם הוא נמצא בתוך כדי פעילות מבצעית, אז אנחנו מניחים, הנחת יסוד, שמכיוון שעושה טוב, הוא לא עושה רע. אבל מה קורה שחוזרים חזרה לבסיס? הכל יכול להיות... אני זוכר, היה איזה חייל שקיבל צהלש בלבנון השנייה, אני מזכיר את זה, על, על, על הקרב בבינג'בל, וחצי שנה אחר כך הוא ארגן את המרד הכי גדול שם בגדוד, וכולם ברחו בזה, אז הוא קיבל צהלש, מצד אחד הוא ראה צהלש, תשנה בכלא. איך זה מסתדר? כשעוסקים במצווה, אז עוסקים במצווה. כשעוסקים בתורה בעצם נוגעים בשורש, במהות, בתוכן הפנימי, זה לא משתנה. זה הולך עם האדם כל חייו. נוח עסוק ב... בתיקון המעשים, אברהם הוריד מהות חדשה, כן? ובאמת זה כעניין שאמרו, עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. ומאברהם התחיל בית אלפים תורה, שהוא בחינה של למעלה מהטבע. וכן היה בסדר הדורות, כעניין שאמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. והנה נוח קיים את העולם והטבע, וזה היה בריאתו של נוח לקיים את העולם. כמו שכתוב עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וכו', לא ישבוטו. נוח הוא חלק מהעולם. עד היום בעצם, בני נוח, שאנחנו מדברים על שבע מצוות בני נוח, אלה בעצם שבע מצוות, מה הן? שלושת החמורות, עבודה זר, גילוי עריות, שפיכות דמים, ברכת השם, דינים, ועבר מן החי. זה לפי א' ב' הולך. א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, ג', גזל, ד', דינים, ה', לא זוכר, טוב, אמרנו קודם את השבע, נכון? אז... כל השבע האלה שהזכרנו, זה בגדול כולם סור מרע. אל תקלקל. אל תקלקל. יש כאן עולם, אל תקלקל. אל תפגום. האם זה משהו מעבר? עכשיו, אני מציע לכולנו לא יותר מדי, ממש לא יותר מדי, אבל כן, קצת לפקוח אוזניים ועיניים, יש עכשיו בחירות, גם בארץ, גם בארצות הברית. תראו מה מדברים בארצות הברית. מה הנושא של הבחירות? מה הנושא של הבחירות? יש שם שני... נכון, הנשיאים מתמודדים, ההוא וזה, דיבייט, הכל כסף. רק כסף. עכשיו, זאת אומה, היא משפיעה על כל העולם, היא, יש לה מלחמה פה, מלחמה שם, וזה. זה לא מעניין את אף אחד. כסף. גם הדברים האחרים שעסוקים בהם, כמו ישראל, כמו איראן, זה הכל תוצאה של כסף. נפט, וכו' וכו'. זה הסוגיה היחידה שמעסיקה. ואצלנו בדיוק הפוך, זה מאוד מוזר אצלנו, אנחנו הרי, המצב הכלכלי כאן הוא ודאי יותר מסובך מארצות הברית, אנחנו במדינה יותר קטנה ויש כאן, ובכל אופן, כמה שנשים, זו סוגיה חשובה, אבל הסוגיות הן הרבה יותר מהותיות. כלומר, אומות העולם עסוקות באיזשהו מקום, וזה ארצות הברית, אני לא יודע בכלל מה קורה באירופה, בכלל מקומות אחרים שרק עסוקים בקיום הבסיסי. מי כאן עסוק במהויות? מי כאן עסוק בתוכן הפנימי? מי כאן עסוק בהיסטוריה? מי כאן מדבר בכלל מהות? מי כאן עולה ומדבר איזשהו תוכן מהותי? רק עם ישראל. זה אברהם. זה היחס בין אברהם לבין נוח. ולכן אף אחד לא יכול לחבוט את אברהם, כי זה מאיכות אחרת, זה מגיע מגובה אחר בכלל. אחר כך, והנה נוח קיים את העולם בהטבע, וזה היה בריאתו של נוח, לקיים העולם, כמו שכתוב עוד כל ימי הארץ ויחודו לא ישבוטו. אחר כך בא אברהם עליו, אבין עליו השלום, והמשיך לעולם דרך התורה שהיא למעלה מן הטבע והזמן, וזה נשאר לדורות בבני ישראל. מי שהוא אברהם כזה, ובניו אחריו, שמדברים נצח. שמדברים על ערכים שהם אף פעם לא משתנים, שהם היו כאן תמיד ויהיו כאן תמיד, שהם מעבר לקיום הבסיסי של האדם. מדברים נצח. זה אברהם אבינו. יש בורא לעולם, יש תכלית, יש מגמה. לא הכל קשור למעגל הקיום הבסיסי שלך, מה יהיה לי לאכול, מה יהיה לי לשתות, יש מעגלים יותר מתרחבים. לכן, אצל אברהם אי אפשר לקלקל. אתה יכול לקלקל משהו שהוא באותה איכות. בסדר? אז אתה יכול. אבל כשמשהו מאיכות אחרת לגמרי, אתה לא יכול לקלקל אותו. זה עולם אחר לגמרי. כי בריאתו של נוח היה לזמן ולשעה, ובא בריתו של אברהם, אבינו עליו השלום, ודחתה בריתו של נוח. ולכן איתה במשנה, הנודר מבני נוח מותר בישראל. מי שנודר נדר אומר, אסור לי לנות מבני נוח. נו, אז מה עם עם ישראל? גם אנחנו חלק מהאוניברסל. זה נראה, אפשר להגיד שאנחנו חלק מהאוניברסל, בני נוח, ויש לנו איזו תוספת. לא. אנחנו שונים מכף רגל ועד ראש. הכל שונה. ולכן גם השבע מצוות בני נוח שהם מצווים עליהם, שגם אנחנו מצווים עליהם, אבל זה שונה לגמרי. לא תרצח שלנו, זה לא תרצח שלהם. זה אחרת לגמרי. גם, בוא ניתן כמה דוגמאות. האמת, זה הולך לשני הכיוונים. בן נוח מחויב, נגיד, בוא ניקח לדוגמה את לא תרצח. בן נוח מחויב בלא תרצח, גם בלי עדים והתראה. כי בגלל שהחיים, זילות חיי אדם אצלהם, אז העונש צריכה להיות יותר תקיפה מצד אחד. מצד שני, הם מחויבים על רמת חיים מסוימת. בסיסית, כן. לדוגמה, בעם ישראל, גם על עובר אנחנו נדבר במדרגת חיים כזו או אחרת, וכן, צלומות העולם, הנצרות לקחה כוון את היהדות וזעיפה אותה, והפכה את הגה, אבל צלומות העולם, אין... אז הרמה שלא תרצח, אצלם יותר בסיסית, אצלנו יותר, ואצלנו, כמו שהזכרת יפה, רואי, היא מתרחבת לעוד מעגלים, מה? לא תרצח, לא תלבין פני חברך, נכון? כל המלבין וחברו כאילו שופך דמים, זה מתרחב למעגלים של לשון הרע. אין לשון הרע בין גויים. אין להם ציווי על לשון הרע, אין איסור על לשון הרע, וגם ליהודי אין איסור לדבר על לשון הרע על גויים. זה לא שייך אליהם. לשון הרע זה הקצה האחרון שלא תרצח. אתה יכול להרוג מישהו ביד, בחרב, אתה יכול להרוג מישהו עם הלשון שלך. זה לא שייך אליהם. אז בעם ישראל זה משהו הרבה, אז זה איכות אחרת לגמרי. גם אמונת השם. בני נוח לא מצווים על השיתוף. שמעתם? לפי חלק מהדעות, בן נוח שמאמין בקדוש ברוך הוא ובעוד, לא עבר על איסור, עבודה זרה. רואים את זה מנעמן. נעמן שר צבא מלך הרם, אחרי שהוא אלישע מרפא אותו מצרעתו, אז הוא אומר לו, טוב, אני, אין אלוהים בלידי השם, אני רק יש לי איזה חוב קטן בבית רימון, אני צריך שם לעשות את זה כמה זה, ואני מיד אחר כך רק זה. ואלישע לא מונע את זה ממנו. אז מזה מביאים ראיות חלק מהראשונים שבני נוח לא מצווים על השיתוף. מי מצווה על אמונת הייחוד? רק הם מצווים כן להאמין שיש בורא לעולם, לא להחליף, אבל אם מאמינים שיש לו קדוש ברוך הוא, יש עוד כל מיני, אז זה לא עוברו עליו. היחידים שמצווים על אמונת הייחוד, מי זה? עם ישראל. אמרנו את זה השנה. באושנות האשכנזיות. אני התלבטתי אם להעביר את השיעור הזה באושנה רבה, או שיעור אחר באושנה רבה. בסוף עברתי שיעור אחר, אבל עכשיו נשלים את השיעור ההוא. יש הושענה שהיא נדירה מאוד יחסית בסוכות. פעם אחרונה שאמרנו אותה הייתה בתו שין נונטט. פעם בה שנגיד אותה יהיה בתו שין עין וב, נדמה לי, ואחרי זה עוד רצוף. זאת הושענה או מני חומה. היא יוצאת מתוך ארבע אפשרויות, היא יוצאת רק באפשרות אחת, כמו שהיה השנה. יש הרי ארבע אפשרויות, איך להגיד את ההושענות, אצל האשכנזים, היא רק באחת מתוך הארבע. או מני חומה. הושענה מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת, יש בה, אני אולי אגיד לכם כמה מילים, כל ההושענות מדברות על שבח הקדוש ברוך הוא, וההושענה הזאת זה בעצם תפילה ישירה, דיבור ישיר של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כל ההושענות מדברות על שפע ועל ברכה ועל רב ועל הרווחה, ההושענות מדברת על, 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 זמן של, על מצוקה, על צרה, שצריך ישועה. אום אני חומה, אני החומה שלך, אומרת כנסת ישראל, ברק החמה, אנחנו זה, גלתה, גולה וסורה, אנחנו בגלות, דמתה לתמר. ההרוגה עליך. ההרוגה עליך. וטוענת עוליך, למרות שהרוגים אותה, אנחנו טוענים את עוליך. וטוענת עוליך, זוכר את הזה, את העוד זין, חבוקה בך, טוענת עוליך, ביוד יחידה ליחדיך. האומה היחידה בעולם. שמצווה על ייחוד שמו יתברך, זה אנחנו. יחידה ליחדך. אז כאילו, תושיע אותם. זה הושענה שהיא כולה בזעקה. ויש מקום להגיד שאומרים את ההושענה הזאת כשכלל ישראל זקוק לרחמים מרובים. בתו שינונטט, זה היה לפני תו שינסמך, לפני שהתחילה אינטיפאדת אל-אקצא. ואנחנו היום, עם ישראל זקוק לרחמים מרובים, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו גאולה ברחמים, בישועה ברחמים, בלי צרות ובלי... אז השנה אמרנו את ההושענא הזאת, אם שמתם לב לזה, זה היה ביום חמישי נדמה לי, אמרנו אותה, של חול המועד, וזה הושענא... אז זה אברהם אבינו, בריתו של נוח היה לזמן ולשעה, ובא בריתו של אברהם אבינו עליו שלום ודחתה בריתו של נוח. לכן איתה במשנה, הנודר מבני נוח מותר בישראל, דרך אגב יש פסקה כזאת באורות ישראל, הרב אומר, יש מקום להתלבט, האם עם ישראל זה תוספת אל אומות העולם, או שזה מין שונה לגמרי, והרב אומר שם, זה מין מכריע, זה מין שונה לגמרי, בהתחלה, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא האדם הראשון שהוא היה צריך להיות אוניברסל וכולם יהיו בעצם בנים של הקדוש ברוך הוא, אבל אז אדם הראשון חטא והתחילה תוכנית אחרת בבריאה, דפה ב', מה התוכנית? יש את כל הבריאה ויש את אברהם אבינו שהוא שונה מכף רגל ועד ראש, הכל שונה, שמאבות העולם התחיל בניין חדש, כמו שכתוב וישכה לגוי גדול, בריאה חדשה כנזכר לאל, והוא בניין בני ישראל שנקראו בני עולם הבא למעלה מדרך הטבע כנזכר לאל. אברהם מתחיל דרך שהיא למעלה מדרך הטבע. אז לכן זה כל המדרשים של אברהם שבכבשן האש, אברהם העברי, שהוא מצד אחד וכל העולם מן העבר השני, זה למעלה מדרך הטבע. נוח היה חלק מהעולם, אז הוא משך ימינה, משך שמאלה, הם היו הרוב, אז הם ניצחו אותו. אברהם הוא למעלה מן הטבע. זה ההבדל בין אומות העולם לבין עם ישראל. כן. זה לא כאילו, אנחנו באמת יודעים שהתחילה המציאות חדשה. במדרש כתוב שנוח ראה עולם חדש. הכל נחרב ומתחיל משהו חדש. אבל משהו חדש הזה שמתחיל, הוא באמת מתחיל רק מאברהם אבינו. כלומר, עד אברהם אבינו זה איזה מין, זה עוד מתגלגל על הגלגול הקודם, על המוד הקודם, עד שמגיע אברהם. והוא מתחיל סיפור אחר. עולם אחר. עד אברהם אבינו, עוד שנייה עידו, עד אברהם אבינו, עדיין העולם מתנהל, גם אחרי המבול, באופן שהמנוע המרכזי של העולם זה קנאת אהבה וכבוד. זה בא לידי ביטוי בנמרוד. נמרוד הוא הגיבור של הפרשה לפני אברהם. על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. ונמרוד בעצם הטענה שלו היא, אין לו בעיה שיהיה איזה אברהם אבינו בבית מדרש מתנדנד ואומר תהילים, אבל כשאתה רוצה להניע עולם, כלכלה, צריך להיות צייד. מה זה צייד? ארמומי, תחמן, אכזרי. מנצל את החולשות של היריב, דוקר את הנקודה ולא מחטיא. ופתאום מגיע איזה אברהם ואומר, אני יכול להגיד לכם שאפשר להניע את העולם עם לא פחות עוצמה מתוך נקודה של חסד וטוב. בדיוק. בדיוק. כן. תגיד.
הוא מציב לפרעה מציאות אחרת,
כן, נכון. למרות שכתוב ויקח משה את עצמות יוסף ממנו, שמשה לקח לעצמו את זה, אבל אתה צודק, לכן זאת הסיבה שיוסף לא הצליח להוציא את עם ישראל ממצרים ומשה כן. משה זה איכות אחרת, לכן גם משה היה צריך להתנתק ממצרים ב-60 שנה ואז לחזור. כאילו כמישהו שמגיע מבחוץ. ויוסף הוא בפנים. בפנים, בתוך המערכת. יפה. רבותיי, בפרשה שלנו יש את מגדל בבל. סתם אני משתף אתכם במחשבות שלי, הירורי זה, אני תמיד אני שואל את עצמי, מאיפה הגיעו האינדיאנים לא יודע מה, לאמריקה? מאיפה הגיעו לשם? איך הם הגיעו לשם? הרי כשקולומבוס גילה את אמריקה, היו שם כבר אינדיאנים, נכון? אז מי הביא אותם לשם? מאיפה הגיעו הבורג'ינים לאוסטרליה? החלטה זה פעם. אנחנו קוראים בתורה, הכל התחיל הרי מכאן, נכון? מכאן הכל התחיל, אדם הראשון נברא כאן, אחרי זה נוח, נגיד, שאנחנו לא מבינים במעשה בראשית, אבל מנוח זה כבר מובן, יש טבע, יש נוח, הרי הרערת זה בטורקיה, שנער זה בבל, משם התחיל. איך הגיעו הבני אדם לאמריקה? אי אפשר לעבור את זה בסירת קנו, את האוקיינוס האטלנטי. נכון? ולאוסטרליה. יש לכם תשובה לדבר הזה? מה? בדיוק, כשכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא, משם נפלגה הארץ, זה כנראה לא רק מדבר על פיזור הבני אדם, אלא מדבר על היבשות. הרי אתם יודעים שהיבשות הם כמו פאזל, כשאתה מחבר אותם זה נפלגה הארץ, וחלק פשוט פליג, והם שם, עד שגילו אותם. אין הסבר אחר, בעיניי, לא יכול להיות הסבר אחר, אין הסבר אחר. איך הגיעו אנשים כל מחורי, איך הגיעו הסקומוסים לקוטב הצפוני, מי הביא אותם לשם? מי לא שלום, איך הם הגיעו? נולדו שם, מי? למה שאדם נורמלי מהיישוב ילך לגור כזה מקום? אז זה נפלגה, אז זה רק מראה, כלומר, אני אומר, בואו נלמד מהשלילה על החיוב. אם זו רמת הפיזור, אז מה הייתה רמת האחדות לפני כן? הם דיברו בלשון הקודש, כולם, כל האנושות מדברת בלשון הקודש, ויש לה מטרה אחת. זה עצום, זה כוח עצום. זה כוח עצום, ולכן תשימו לב שהקדוש ברוך הוא מטפל במשבר הזה בכפפות עדינות יחסית. היינו, הרי זה כפירה, זה יותר, במובן משם זה יותר גרוע מדור, הרי רשי אומר את זה. רשי אומר, הרי זה יותר גרוע מדור המבול. דור המבול מה היה? היה קנאה, תאווה, כבוד, בסדר, היה כאילו תאוות. אלה כופרים. רוצים לעלות לשמיים, ולא כל ימינו שיעבור את הזה. אז מה אומר רשי? רשי אומר, מכאן למדנו כמה גדולה האחדות וגדול השלום. בגלל שהם היו באחדות, אז קדוש ברוך הוא, מול הדבר הזה, אז הוא מטפל בהם יחסית בעדינות. אז אומר כאן, השפת אמת איתה בזוהר הקדוש, בפסוק אינם אחד וכו', קל וחומר שאלו הרשעים האלה עם סיוע מהאחדות וכו'. כל שכן כשהאחדות מסייע לעבודת הבורא יתברך אין שם. כן, אם ככה עזרה להם האחדות לרשעים, אז... אז אחת כמה וכמה, כשמדובר בכינוס של צדיקים, אלא מה? בדיוק, זה בדיוק הבעיה. של הצדיקים קשה להתכנס. מה הסיבה? למה קשה להיות באחדות? ככל שהקומת הדעת שלך יותר גדולה, אז אתה יותר... כשיש פחות אמת, נגיד 50 אלף אוהדים בצלון רמת גן, אין בעיה להיות באחדות. על ישראל, שרים. אבל כשאתה מדבר על עניינים אידיאולוגיים, ככל שחברה יותר אידיאולוגית, ככה יש בו יותר פילוגים. והצדיקים, כל צדיק הוא אידיאולוג, כל צדיק יש לו מה להגיד, כל צדיק יש לו דעה. אז לכן דווקא האחדות קשה לצדיקים, אבל כשהיא מושגת האחדות של הצדיקים, היא אחדות אמיתית. זה לא אחדות של אוהדים. זה אחדות שבה כל צדיק, כל פלג מבין שהוא רק חלק, וחברו עוד חלק. וזה לא סתם, נגיד, אם אנחנו עוד פעם לוקחים דוגמה מהבחירות לענייני עבודת השם, נגיד, הציונות הדתית היא מתקשה מאוד להתאחד. עכשיו סוף סוף עושים את זה אחר במות. מה הסיבה? כי יש כאן המון המון זרמים אידיאולוגיים, שכל זרם הוא מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ואז כשיש הרבה אידיאולוגיה, אז האחדות... ואם בכל אופן מצליחים להתאחד, למרות כל הפערים הללו, זה דבר גדול מאוד. אז זה מה שאומר כאן. ויש לומר עוד, ללמוד מזה קל וחומר, שהיה להם האחדות, ואף אפי כן שהיה כוונתם לרעה, והיה כנסייה שלא לשם שמיים וקשר רשעים, ניטל מהם כוח האחדות. הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם, רק לקח להם את כוח האחדות. כמו שכתוב עם השם לא יבנה עיר וכו', מכל שכן בני ישראל, הגם שהם מפוזרים ומפורדים בגלות, אף על פי כן, על זה שליבם לשמיים, ניתן להם האחדות. כלומר, אחדות זה לא דווקא אנשים שנמצאים במקום אחד פיזי. וזה לא דווקא זה פולקלור. משותף. אחדות זה שיש נקודה אחת משתפת. ואז יכול להיות אומה שלמה שהיא מפוזרת על כל הגלובוס, אבל היא משותפת. היא אומרת, כולם אומרים בבת אחת, בלילה מסוים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. כולם אומרים, שמע ישראל, כולם. ואז כשהם נפגשים, באמת זה אחד הפלאים הגדולים ביותר, הרי נפגשים כאן בארץ ישראל, אנשים, עדות, שאלפיים שנה היו נותקים אחד עם השני, חלק מהמקרים, מנהגים שונים, ארצות שונות, טעמים שונים, מראה שם וכו' וכו'. ותוך לא הרבה מאוד זמן, כבר מתחתן ההוא מפולניה, עם ההיא מתימן, ההוא מ... איך? זה הרי פערים אדירים לארצות הברית של אמריקה, לקח המון שנים עד ש... וגם היום, עד שאיזה לבן התחתן עם אפרו-אמריקנית. עד לפני 40 שנה הם היו בכלל, היה שם גזענות. אז איך זה? תשובה, כי הבסיס הוא אחד, הנקודה הפנימית היא אחת, ההבדלים הם יחסית הם סמנטיים. הנקודה הפנימית היא אחת. זה אחדות אמיתית. כי מידה טובה מרובה. ונזכה לבניין עיר הקודש מתוך פיזור הגלות ובאמת, כמו שהיה בכלל העולם שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה להם אחדות, רק ילדי החטא נתבלבלו על לשונות, והוא צריך להיות התיקון, דרך אגב, יש המון המון רשמים של השפה העברית בשפות הלועזיות. המון. המון מילים לועזיות שהם מהעברית. לדוגמה, איך? כדור הארץ, earth. זה ממש אותה מילה. פרוטוקול, זה פרטי קול, כל הפרטים. זה מלא, מלא, יש לי בבית רשימה. מים. בכל השפות המילה מים היא קרובה למילה מה. בעברית מים, באנגלית water, what. איך? בערבית מאיה, איך? אקווה. אקווה זה בלטינית. זה הכל המון המון השפעות של השפה העברית. יש עוד הרבה מאוד מילים, תכף אני אזכר. ממש ראיתי עשרות מילים. מה? איך? זה מה, כן, כן, זה היה. אז סן, שמש, סן. כאילו ש... תחיל באותה, זה... יש הרבה. מני, ממון. תעברו, זה ממש המון המון מילים. כי יש איזה מקור, זה התחיל באיזשהו מקום. ואז, וככל שהאומות הן יותר מתוקנות, באמת, האומות חם, היותר זה פחות, אבל האומות המתוקנות, האומות היותר זה, זה ממש שפה, יש המון המון מילים. יש את האומות של זרעו של חם, שנתקללו. וזה כל יבשת אפריקה, שעד היום הם נמצאים הרחק הרחק מאחור. יש את האומות שהם מזרעו של יפת, שנתברכו, והם אומות שהם... הערבים הם מבני בניו של שם, אז לכן הערבים בחלק גדול מהתקופה ההיסטורית הם היו, החוכמה הייתה אצלהם. מתמטיקה שאתה לומד היום זה מתמטיקה ערבית. ספרד, תור הזהב בספרד זה ערבי. הרמב״ם מתמודד עם כל הכתות הפילוסופיות שכולם היו ערבים. בשלב מסוים הערבים ברגע שעלה האסלאם, מאוד מעניין, הם החליפו את החוכמה שלהם בחרב ופשוט הקפיאו את עצמם. קפואים. אחת הסיבות שאין לנו כמעט ספרי אחרונים מיהדות, מרבני ספרד, מרבני צפון אפריקה, זה בגלל שהם לא כתבו. הרי כל האחרונים שאתם מכירים, מי מכירים? חתם סופר, בקבעי איגר, קצות החושל, כולם אשכנזים. מה, לא היו ספרדים? לא היו במרוקו, בטוניס, באלג'יר, רבנים שכתבו, אחרונים, הרי כל הראשונים ספרדים, אז איפה נעלם האחרונים? תשובה, היו, רק לא היו בתי דפוס. לא היו בתי דפוס בארצות ערב. כדי להדפיס, אורח חיים הקדוש, כדי להדפיס את הספר שלו, צריך לצאת ממרוקו, להגיע לאיטליה, להדפיס אותו שם. ומי שהיה לו כסף, היה יכול לעשות. מי שלא, היה לוקח את הכתבים שלו, קובר אותם באדמה בבית הקברות, בוכה לקדוש ברוך הוא שיזכה, לגאול אותו ואת הכתבים גם יחד. נכון? כל מישהו מהספרדים שהדפיס ספר, זה מי שיצא משם ועבר או באמסטרדם, או באיטליה, או בטורקיה, והדפיס את זה שם. וגם רבי יוסף קארו, וגם כולם. אף אחד לא התפיס משם. אין, לא היו שם בתי דפוס. אוהלי מואב והגרים. אין להם... אפשר להתפיס רק באירופה. ולעומת זאת באירופה, אז כל תמיד חכם שכתב ספר התפיס. והיה לו קצת... התפיס. נתפס בדפוס האחים ורשה, בדפוס האחים רום, וכל ה... אז זה ההבדל. הוא אומר, בוא נחטוף עוד איזה דיבורון בעניין, זה אותו קשור לזה, בעניין דור המבול והפל אגב, ההפרש ביניהם של דור המבול היו נמשכים רק אחר גשמיות, הגשמיות. נראה לנו איזה נמשכים אחר גשמיות, רבותיי. מי שחי 700 שנה, 800 שנה, זה אומר שיש לו חתיכת עוצמת חיים. זה מגנט עצום. זה לא אנשים שהגיעו לגיל 80 וגררו את הרגליים על מקל סבא עוד 800 שנה. זה אנשים שהיו צריכים 800 שנה כדי לגמור את כל מה שהיה להם לעשות. אנחנו קוראים את זה פסוק, זה עוצמות חיים אדירות. דרך אגב, מי שרוצה לטעום מעוצמות החיים שהיו לפני המבול, מה יעשה? קורס צלילה. כי רש"י אומר שהדגים לא היו במבול. ולכן, המקום היחיד שאפשר לראות בו עוצמות חיים שהיו לפני המבול, מבחינת הצבעים, מבחינת הכמויות, וגם מבחינת הגודל של בעלי החיים, זה רק בים. כי כל הבעלי חיים הענקים שהיו לפני המבול, דינוזאורים והממוטות וכל הבעלי חיים האלה שגרמו גם נזק, כולם, אין אותם אחרי המבול. הקדוש ברוך הוא... אבל בים זה נשאר. החיה הגדולה ביותר בעולם, זה הנדל הלוויתן, כחול הסנפיר, משהו כזה, בית, בגובה של איזה בית של 20 קומות, ענק, משהו לא יאומן. והצבעים והגוונים, כל מי שצלל באילת, או בסיני יודע את זה. אז בעניין דור המבול בהפרש ביניהם, שדור המבול היו נמשכים רק אחרי הגשמית והגוף, ולכן הם עמדו לגמרי. מי שהולך אחרי הגוף, כמו שכתוב, ימותו בלא בחוכמה. ודור הפלגה, היו מתחכמים יותר מדי, ולא החזיקו באמונה מחמת החוכמה. דור של פילוסופים, והיה חטא בשכל ובנפש, דכתיב בן עם אחד, שהיה להם כוח האחדות ולשון הקודש. היה להם את כוח האחדות ולשון הקודש, לא עניין אותם הגוף, אבל היה להם איזה טעות מחשבתית. אומר השפת אמת, ובאמת כל החוכמה תלוי ביראת השם. אדם עם החוכמה שלו יכול להגיע לטעויות הכי גדולות. כבר הרמב"ם אומר, מבחינה לוגית, אפשר להוכיח את הכל כמעט. הכל אפשר להוכיח. אם אתה הולך עם השכל, אז גם אתונה צודקת, במובן מסוים. שצריך לקחת את הזקנים, הרי באתונה מה היו עושים? ספרטה, סליחה, היו הורגים את הזקנים. סקימוסים, בשכל של הסקימוסים, יש קרח, יש זקנים מכבידים אליהם, אז שמישהו מזדקן, לוקחים אותו לקרח, עשינו שלום, וזהו. וזה השכל שלהם. והגרמנים עם השכל שלהם הגיעו למה שהגיעו. יכולים להגיע. הכל תלוי ביראת השם. כשיש מוקד לדבר, וממנו השכל מתחיל לעבוד, אז זה בסדר גמור. אבל אם אדם הוא פתוח למחשבות, זה יכול להגיע לכל הקלקולים. הנה, הם הגיעו, דור הפלגה הגיעו לזה שהם רוצים לעלות ולהוריד את השם מטבח ולהיות מלאכים, מכוח השכל שלהם. השכל האנושי הוא יצור בוגדני. קשה לסמוך עליו. שיש לו מרכז, שהוא לא שכל, מרכז שהוא אמונה. והשכל עובד בשביל האמונה, מצוין. אנחנו לא רוצים אמונה תמימה, רק אמונה תמימה, אמונה שלא אומר. רוצים אמונה שמבינה, שהיא עמוקה, שהיא עשירה. אבל המוקד הוא לא השכל. ולכן מתחילים ללמד ילד אמונה לפני שהוא מבין. נכון? התינוק, כשתינוק יודע לדבר, אביו מלמדו תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אני אגיד לכם איך זה נשמע, לילדה בת 3 עכשיו בכלל להגיד את זה. תורה אומרת טופה, ציווה, אנו, קושה, אופשה, תדעת, היא לא מבינה את זה בכלל, מבחינת נכון? כמו למדתי את הקריאת שמיים, הילדה הקטנה שלנו, אז היא מוצץ בפה, אל מלך נאמן שמע ישראל, אז היא מוציאה, אתה מוצא, אתה עושה ככה ומחזירה. לא. אבל זה מהלב. זה מתחיל מהלב. אחרי זה שהיא תגדל, ויהיה לה גם מוכין ודעת, אז הדעת שלה תהיה עסוקה בלהרחיב את הנקודה הפנימית שכבר קיימת לה בלב. אבל מי שמתחיל מהשכל, מהמוכין, הוא יכול להגיע לכל העיוותים בעולם, יכול להגיע לכפירה, יכול להגיע לכל הדברים. הגרמנים הם אנשים מאוד מאוד הגיוניים. מאוד הגיוני. הוכיחו אותה, זה שלהם ב... ובאמת כל החוכמה תלוי ביראת השם, כמו שכתוב, כל שירת חטא קודמת לחוכמתו. ועל שני אלו נשאר בבני ישראל בית אותות. אות המילה כנגד דור המבול שחתם בבשרנו שלו להיות נמשך אחר הגוף לגמרי. כמו שהרמב"ם אומר מורה נבוכים, שהמילה היא בעצם חיסרון באדם. מחסרים באדם חלק מהכוחות כדי שלא ימשך אחר הגוף. ולכן אני אומר, בחיים יהודי הוא יוכל לזכות באולימפיאדה, במדליית זהב, בתחום שקשור לגוף כאילו נטו, ריצה, שחייה וכאלה. אנחנו יותר חלשים מהגויים, כי יש לנו ברית מילה. בתכמונים כן, במכות וכאלה כן, בגלישה בטח, אנחנו אלופים לגלוש, אבל לא, אין אפשרות. הגוף שלנו הוחלש מעט, כדי שאור הנשמה יוכל להעיר ביותר. והקשר השני, זה כנגד דור הפלגה, ואות התפילין ושבת קודש הוא להתקשר, להיות מקושרים לאן, לנקודה פנימית. תפילין זה למעלה מטעם ודעת. בתפילין, דרך אגב, גם בסוכה. וגם בתפילין, הרבה מאוד הלכות הם הלכה למשה מסיני. שני התחומים שמרכזים בתוכם המון המון הלכות למשה מסיני, זה תפילין וסוכה. בסוכה יש לבוד, גוד אחיד, גוד עסיק, דופן עקומה, כל הלכות, אתה יכול לבנות סוכה מכלום, משלושה חוטים וכוונות. זה סוכה. ובתפילין גם כן. המון הלכות למשה מסיני, שהארצות צריכות להיות שחורות, שהפרשיות צריכות להיות עטופות בשיער של עגל דווקא, שצריך שגם יהיה עטוף בנייר, סדר הפרשיות, הלכה למשה מסיני זה בעצם סוד. זה למעלה מטעם ודעת. למעלה מטעם ודעת קושר אותי אל מה? הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית. עכשיו אני אנסה ללמוד אותה, להבין אותה, להסתובב סביבה, אבל אני קשור בעצם ובתכלית. זה תפילין ומילה, מילה כנגד תיקון דור המבול, ותפילין כנגד דור הפלגה. שבת שלום, נזכה לסחן וחסד בין אלוקים ואדם. יש סגולה, אדם הולך לדבר בפני ציבור, שיגיד שלוש פעמים את הפסוק, ונוח מצא חן בעיני השם. כן, נמצא חן ונצא חטא בין אלוקים ואדם. שלוש פעמים. אני חושב שזה עוזר. טוב. ברוכים תהיו, שבת שלום.